השם אל משה בהר סיני למור. כתוב בספרה, רש"י מביא את זה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? ועלו כל המצוות נאמרו מסיני. אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני? אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. הביטוי הזה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, זה בעברית כל פעם שאנחנו רוצים לשאול מה הקשר? מה הקשר? מה זה קשור? אז אנחנו אומרים, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? איך זה קשור? אתה אומר ככה, אתה אומר ככה. מה זה קשור? שמיטה זה שמיטה, הר סיני זה הר סיני. מה הפשט פה? מה הפירוש? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אז קודם כל נתחיל לבאר מה זה מעניין שמיטה אצל הר סיני. הר סיני זה ההפך לגמרי מכל העניין של שמיטה. שמיטה זה כי תבואו אל הארץ. שמיטה זה עבודת האדמה. שמיטה זה החיבור לעולם העשייה. הר סיני זה בשמיים. הר סיני זה איזשהו עניין גבוה, זה איזשהו דבר שקרה חד פעמי, זה איזשהו דבר שזה היה בום גדול בתוך המציאות, קול גדול ולא יסף, זה לא ממשיך עד היום, אלא זה היה פעם אחת. ואיך זה קשור לשמיטה? איך זה קשור לעולם העשייה? ובדיוק על זה באים ואומרים, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, בהר סיני, במקום הכל כך רוחני, במקום הכל כך קדוש, ואם תרצו, במקום שאין שום קדושה במקום, כמו שכתוב, במשוך היובל המה יעלו בהר. אפשר מיד שנגמר מעמד הר סיני, לא נשארה שום קדושה בהר. אין ברצפה שום קדושה, אין בקרקע שום קדושה, אלא זה במשוך היובל המה יעלו בהר. זה פשוט בלי שום עניין של חיבור קדושה עם הקרקע, עם האדמה. אז מה העניין שמיטה שמדבר על קדושה שמחוברת לקרקע, קדושה שמחוברת לארץ אצל הר סיני? יותר מזה, הרב שך זכר צדיק לברכה היה תמיד ככה אומר נגד הגישה שאנחנו מייצגים, אומר, מה צועקים כל הזמן, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, התורה ניתנה במדבר, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? התורה ניתנה במדבר, אבל השמיטה זה ארץ ישראל, ובתורה שניתנה בהר סיני, על מה מדברים? על שמיטה שמתקיימת בארץ ישראל. פירוש, בעולם הגבוה והרוחני של מעמד הר סיני, על מה מדברים? על החיבור של כל הדברים הגדולים והקדושים לתוך עולם המעשה. זה העומק של מה עניין שמיטה אצל הר סיני. שמיטה ניתנה בהר סיני, ודווקא שמיטה ניתנה בהר סיני. יש כאן מסר, יש כאן אמירה שהקדושה הגדולה הזאת יורדת לתוך עולם המעשה. ועל דרך זה נמשיך ונלמד את המדרש לעניין קצת יותר רחב. לומר לך מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. באמת את המסר הזה לכאורה כבר ראינו בפרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כתוב ברש"י, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. תחילת פרשת משפטים, פרשה אחת מיד אחרי מתן תורה, הפרשה מדברת על זה שכל המצוות היותר פרטיות, המצוות שמתעסקות בכי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד וכו', מה אלו ניתנו בסיני, אף אלו ניתנו בסיני. מה התחדש בפרשה שלנו, פרשת בהר? זה לא העניין שכמו שאלו ניתנו בסיני, גם אלו ניתנו בסיני. זה כבר למדנו בפרשת משפטים, שכל המצוות ניתנו בסיני. מה שהתחדש בפרשה שלנו זה מה כל המצוות ניתנו כללותיהם ודקדוקיהם בסיני, אף כל המצוות ניתנו כללותיהם ודקדוקיהם בסיני. כלומר, החידוש שהתחדש כאן זה העניין של כללות ופרטות, העניין של הכללים ודקדוקי המצווה. זה החידוש של פרשת בהר. ומה העניין שמיטה אצל הר סיני? לומר לך שהכללים ודקדוקי המצוות, הפרטים הכי קטנים, הכל ניתן בסיני. מעמד הר סיני, כלל. שמיטה, פרט. ירידה לתוך העולם הפרטי, לתוך העולם המעשי, הכל ניתן למשה בסיני. הכל ביחד. אבל האמת היא שזה עצמו צריכים לדבר עליו. כמו שזה באמת חידוש שבהר סיני הגדול והקדוש מדברים על שמיטה שמחוברת לאדמה, אם ניקח את זה למקום יותר גדול, זה חידוש שבמקום שבו מדברים על כללים מדברים על פרטים. כי בעצם זה סותר. הכללים זה דבר נפלא. איזה יופי. מדברים בגדלס. מדברים ככה מלמעלה. מדברים באיזה מין מבט והסתכלות בגדול. מדברים על רעיונות, מדברים על כל מיני אורות, מדברים על כל מיני דברים מופשטים, abstract, מופשט, זה הכל ככה, כן, איזשהו רעיון, זה כזה יפה, אומרים רעיונות. מצד שני, כל מי שניגש למבחן בהלכה של אחד שלמה ברבנות, הוש יודע. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. זה קשה. הפרטים, כל הדקדוקי מצוות, כל הדברים הכי פרטיים, זה כל כך קשה. ברגע מסוים אתה רוצה לבוא ולהגיד למה צריך את כל זה, בוא נשאר למעלה, נלמד כל היום מחשובה, חסידס, יהיה נהדר, אנחנו כל הזמן נעוף לנו על איזה ענן והכל יהיה כל כך נחמד. אפשר להישאר בהר סיני. למה צריכים לרדת אל הפרטים? למה צריכים לרדת אל דקדוקיה, אל דקדוקי המצוות, שזה דברים שהם קטנים ומצמצמים גם את הנפש? זה, אתה רואה אנשים שמכניסים את עצמם לתוך טבלאות. אז זה מותר, אז זה אסור, אז מה ככה, אז מה ככה, אז מה ככה, פעם לא ראיתי. אולי יש כאלו, אבל אף פעם לא ראיתי טבלאות וחסידות. אולי אלה שלומדים, טניה, אני יודע, כל חלקי הנפש וכו', אבל בדרך כלל לא ראיתי טבלאות. לא, זה נפקא מינה, אם זה צד ימין, צד שמאל, בסדר, בגדול, מדברים, מדברים. זה גם לא נושך, לא מרגישים שזה נושך. אבל, אם אפשר לשים את התה לפני המים או את התה אחרי המים, זה נפקא מינה. יש פה פישול ולח ויבש וככה וקלישני וקלישישי וקלי הבישול. כמה פרטים, כמה פרטים, הכל נופל עליי, עליי היו כולנה. זה מצמצם נורא. אנשים מקבלים שכל של טבלאות. אנשים נראים כמו ריבועים כל הזמן. זה צמצום נוראי. אז כשאתה בא אליי ואתה אומר לי, תשמע, התורה כללתיה ודקדוקיה נאמרו בסיני, זה חתיכת חידוש, חתיכת חידוש. אני חשבתי שם בסיני היו חיים טובים. שם בסיני היה כזה אורות גדולים. עכשיו מה אתה בא אליי ואתה אומר לי? שבסיני שם ישבו, ככה זה היה בסיני? בסיני ככה היה? אתה בטוח שקיבלו את זה בסיני? יותר מזה, אולי אסור לדבר, אבל בכל זאת, כיוון שלפעמים נפגשים עם זה, אז צריכים לדבר. יש אנשים שכשאתה מביא להם איזה דקדוק מצווה, לא חס וחלילה פה בבית מדרש, חס ושלום, אבל בחוץ, אתה מביא להם איזה דקדוק מצווה, בפרט אם זה איזה חידוש שיתחדש לך לחומרה, רחמנה לצלן, אתה מביא להם איזשהו דקדוק מצווה, הוא מסתכל עליך, הוא אומר לך, תגיד, אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא התכוון לזה? כאילו, באמת, אתה באמת בטוח שמה שמעניין את הקדוש ברוך הוא זה הנקודה השחורה באתרוג שלך? זה קנימה? זה עושה חור? זה לא עושה חור? אתה סתם אתרוג בגדול, כללים בגדול, אתרוג, תזרום איתו, מה הבעיה? זה לימון, כי הגרעינים מונחים לרוחב ולא לאורב. באמת, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתוך האתרוג שלך אם מונח הגרעינים לאורך או לרוחב? בגדול, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, זה בתוך קופסה, כתוב עליה פרי עץ הדר, יש איזה ריח מצוין, יופי, תברך. למה צריכים את כל הדקויות האלו? למה צריכים את כל הדקדוקי מצוות? גם הביטוי דקדוקי מצוות, דקדוקיה, המדקדקים, זה כזה מילה עצבנית כזאת, מדקדק, מילה עצבנית. אז זה באמת חידוש ששם במעמד הר סיני ניתנו כללותיה ודקדוקיה. באמת חידוש. אז באים ואומרים לנו, תדע לך שהקדוש ברוך הוא נתן כללותיה ודקדוקיה בהר סיני. אבל למעשה, תמיד אנחנו משתדלים הרי לעשות מזה למעשה. אז איפה פה הלמעשה? אחרי שככה קצת העלינו חיוכים על כל הדקדוקיה הזה, שזה אחד מהקשיים הגדולים ביותר של לומדי ההלכה, אין מה לעשות, זה קשה. אז בואו נראה מה למעשה. למעשה כתוב פה גם הפתרון. כתובה פה התשובה. כתובה פה ההתייחסות הנכונה איך לומדים את כל דקדוקיה ולמרות הכל נשארים בהר סיני. זה כתוב פה. מה כתוב? מה שכתוב הוא שאתה צריך לדעת שכללותיה ודקדוקיה נאמרו בהר סיני. אתה יודע למה קשה לך עם הדקדוקים? כי אתה לא מרגיש את הר סיני בדקדוקים. האור של הר סיני נשאר במקום התיאורטי, ואתה לא מרגיש איך שהאור של הר סיני נכנס לתוך ההלכה הראשונה, ומשם לתוך פרטי ההלכה, ולשם לתוך דקדוקי המצווה, ומשם עד לחומרות. אחי, כי זאת לא מדבר איתכם עכשיו, צריך לנהוג על פי החומרה הזאת, לא צריך לנהוג על פי החומרה הזאת. אבל לפעמים אנשים כאילו, חומרה? יש עניין לעשות חוק ממנו. הרבה פעמים, יסוד החומרה הוא בהערה שהאור הגדול של המצווה הוא כל כך גדול לי וכל כך חזק לי שהוא לוקח אותי עד החומרה. אולי אותו היהודי המחמיר הרגיש, יש לו הרגש, יש לו הרגש ממצווה. אתן דוגמה. מקובל לומר שבפסח מחמירים, מקובל ככה לומר. למה? מה העניין? אני אגיד לכם מה העניין. הפחד מפני החמץ הגדול, כל כך גדול, עד כדי כך שזה מביא אותנו עד לחומרות הכי קיצוניות. מדוע? כי כל אחד שנמצא בחומרה הכי רחוקה, הוא בטוח שאם לא, זה איסור קרת. ככה זה. האיסור קרת של התשביטו הוא כל כך חזק בציור ובתודעה של העם היהודי, עד כדי כך מרגישים את האיסור שהוא עומד לפני העיניים, עד כדי כך שבודקים את הפירורים. אבל זה גמרה, פירורים מאילה בטילי, זה גמרה. אז מה אומרת לנו האישה הקדושה שלנו? תשמע חביבלה, אתה תלך לבית מדרש, תלמד מאילה בטילי וזה, ותשאיר לי פה לעשות פסח. אם היינו סומכים על ההלכות שלך, היינו דוחלים חמץ בפסח גם כן. ההרגשה החזקה של האור של ההלכה המרכזית, של הרעיון המרכזי, חמץ בפסח, גברת, איך אפשר? ומזה זה נכנס עד לפרטים, נכון, עד למקום של חומרות. עד למקום של חומרות. אז אני אגיד לכם, באמת, באמת, יש מקרים שבאמת החומרה היא פועל יויצה של איזה מחלת נפש. זה נכון. יש איזה אפילו שם לזה. קוראים לזה אובססיה. יש אנשים כאלו, אבל אנחנו לא מדברים עליהם. אנחנו מדברים על אנשים שהאור של המצווה כל כך יקר ביניהם, שהם נמצאים במקום של חומרה, ומרגישים את האור בפרטים. אז כשבאים אליי ואומרים לי, וידבר השם אל משה בהר סיני למור, מה שרוצים להגיד לי זה שתביא את הר סיני ללימוד שלך, שבשעה שאתה יושב ועוסק בפרטי פרטים שהר סיני בוער באש יעמוד לך לפני העיניים, כשאתה מתעסק במסכת קידושין ואתה נכנס עד לפרטים הכי קטנים של ההלכה, אם זה כך או כך, אתה צריך שיהיה לנגד העיניים שלך, מדברים פה על קדושת הבית היהודי, מדברים פה איך בונים בית יהודי, מדברים פה על מעמד האישה, מה המקום של האישה המתקדשת, מדברים פה על שני החלקים של מייסה, הקניין של בעל באישה, קידושין ונישואין. מדברים פה, פה נכנסים לעומק קודש הקודשים של חיי המשפחה של האומה היהודית. את כל הגישה הזאת אתה צריך לראות לנגד העיניים שלך בשעה שאתה מתעסק בפרטי פרטים, ואז העיסוק בפרטים לא יהיה לך כל כך קשה. וזה מה שמתכוון המדרש להגיד לנו: תדעו לכם מה אלו ניתנו פרטותיה ודקדוקיה מסיני, כל המצוות ניתנו פרטותיהם ודקדוקיהם מסיני, הכלל והדקדוק הכל מסיני. תאיר את זה לפני העיניים שלך, תרגיש את זה בשעה שאתה לומד, שיהיו הדברים ססים ושמחים כי ניתנתם מסיני. כך צריכים ללמוד, דברים שמחים כי ניתנתם מסיני. כל שיעור שרב נותן זה מעמד הר סיני, זה העברה של התורה, זה מתן תורה, זו התחברות אל המעיין הנצחי של התורה, של הכלל הגדול, של האור הגדול. יש איזה דוגמה? אני אתן דוגמה ממקום אחר. חז"ל אומרים: ועליהו לא ייבול. על הפסוק ועליהו לא ייבול אומרים חז"ל: אמר רב אחא בר עדא אמרה ואמרי לה, אמר רב אחא בר אבא אמרו עם נונה, שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, שנאמר ועליהו לא ייבול. בגלל זה יש ספר רב שלמה זלמן שנקרא ועליהו לא ייבול. שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. למה? נאמר ועליהו לא ייבול. איך הפסוק קשור למסר? ובכן זה ככה: איך קורה שעלה שנמצא על העץ לא נובל? איך זה קורה? החיות שיש בשורש היא כל כך גדולה שהיא מצליחה לדחוף חיים אל הענפים, אל הגזע, אל הענפים, אל הענפים הדקים, אל הגבעולים ואל העלים, עד לעלה האחרון שם בקצה. מי אחראי שהוא יקבל חיות? השורש. כמה שהשורש נותן אור חזק יותר, נותן כוח גדול יותר, העלה שם בצד לא נובל. שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. מה זה שיחת חולין? שיחת חולין זה משהו שהוא לא קשור, זה לא קשור, זה לא בקדושה, זה סתם תביא לי לחם מהמכולת. שיחת חולין של תלמידי חכמים, סתם: מה שלומך? מה נשמע? איך אתה מרגיש? שיחת חולין של תלמידי חכמים, כאילו לא קשור לכלום. אומרים לך: תדע שתלמידי חכמים שיחת חולין שלהם צריכה תלמוד. אתה יודע למה? כי החייס של תלמידי חכמים זה כל כך גדול, עד כדי כך שזה מגיע עד לשיחת חולין שלהם. את החייס של תלמידי חכמים לא תמצא רק שהם אומרים דברי תורה. החיות והקודש הוא כל כך גדול, עד כדי כך שזה הולך עד לעליה האחרון, עד שמה, עד לשיחת חולין. גם שם אתה תמצא חיות. וואו, זה גדול, זה גדול. מה השמיטה קללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל התורה כולה קללותיה ודקדוקיה מסיני. החיות זורמת מהר סיני, החיות מגיעה ממקור השורש, ולפי גודל העוצמה והחוזק של החיות הזאת, ככה עליהו לא ייבול. אפילו דקדוקי ההלכה, הפרטים היותר קטנים שכל תלמיד חכם עוסק בהם, אפילו הם מרגישים בהם את הטעם של האור הגדול של השורש. וגם להפך, כשמוצאים איזה הלכה פרטית, כשמוצאים איזה לימוד פרטי, אסור להגיד, טוב, בסדר, זה עוד הערה. הרבה פעמים כשקשה לנו, כבר עמוס לנו בראש, אז אנחנו אומרים, זה עוד הערה. עוד הערה זה סגולה שזה נשכח, זה הולך הצידה, זה בצד. כל פרט נאמר למשה בסיני, פירוש הדבר לא סתם שזה חשוב, אלא זה מחובר וזה יכול ללמד אותך עוד משהו על השורש. הרעיונות זה רעיונות כלליים מאוד. אם אתה רוצה שהרעיונות שלך יהיו מדויקים ומדוקדקים ושיהיו חדים, לך עם דקדוקי ההלכה. דקדוקי ההלכה תמיד יגידו לך אם אתה צודק או לא צודק. ואם אתה מוצא אחד מדקדוקי ההלכה שאומר משהו שלא מסתדר לך עם הרעיון הגדול, סימן שהרעיון הגדול שלך עוד לא מדוקדק עד הסוף. למה? הפרט הזה לא מסתדר, והרי כללותיה ופרטותיה נאמרו למשה בסיני. אז הכל צריך להסתדר ביחד. ועד שאתה לא תסדר את הכללים והפרטים הכל ביחד, הרעיון שלך הוא רעיון מסוכן, כי לא עומד במבחן של הפרטים. יש קשר של מהות, של חיים, בין הכללים לבין הפרטים. זה לא קשר של חובה, זה לא קשר בגלל ששואלים על זה במבחן של היכן שלמה. זה קשר בגלל שכל הפרטים זה חלק מגוף אחד שלם של כללותיה ופרטותיה שנאמרו למשה בסיני. וכמו שבן אדם לא יוותר על קצה של זרת שלו, לבוא ולהגיד, טוב, לא נורא, אפשר לחיות גם בלי זה. אותו הדבר, אי אפשר לוותר על קוצו של יוד. ואם אנחנו הולכים עכשיו לקראת התאריך שאסור כבר להזכיר את שמו, הואיל וזה כבר בין השמשות, אבל אנחנו הולכים לקראת רבי עקיבא. רבי עקיבא, איזה מבט גדול, איזה דרגה של בן אדם. ואהבת, כל כולו ואהבת, אבל הוא דורש תילי תילים על כל קוץ, דורש כתרי אותיות. למה? החיות של ואהבת הוא כל כך גדול, עד כדי כך שאפילו על הקוצים של האותיות הוא מרגיש חיות, ועלה הוא לא ייבול. זוהי מידתם של תלמידי חכמים. זה בהר סיני. הכל ניתן למשה בסיני, הכללים והפרטים, והכל מציאות אחת שלמה, שכפי גודל החיות שאנחנו נזרים בתוכה, כך נמצא גם כן את הרעננות של ועלהו לא ייבול.